עכשיו הדור שלנו, הפודקאסט של הצעירים, מבית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות. מגיש יושב ראש ההתאחדות, שלומי יחיאב.
אהלן, אהלן לכל הסטודנטיות והסטודנטים שהצטרפו אלינו. אנחנו נמצאים היום בפודקאסט השלישי שלנו בסדרה לקראת ועידת הצעירים והצעירות הגדולה בישראל, שתארך ב-17 ביוני בבנייני האומה בירושלים, ואני מזמין את כולכם להצטרף אלינו. היום יש לנו פודקאסט מרתק, מיוחד, עם אדם מיוחד שהצטרף אלינו. נמצא איתנו כאן סמי פרץ, פרשן בכיר בדה מרקר, ומגיש האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי המוביל בישראל, ובאופן כללי הוא מסקר את הכלכלה הישראלית כבר למעלה משני עשורים. אנחנו הולכים לדבר עם סמי על שוק התעסוקה החדש, שזה בעצם הנושא, צריך להגיד, הכי בוער אצלנו בוועידה, ואולי גם בוער בדור הצעיר. אז סמי, מה שלומך קודם כל?
אצלי בסדר, שלום שלומי.
אז תודה רבה שהצטרפת אלינו, וצריך להגיד, אתה מצטרף אלינו גם לוועידה, לנושאים מרתקים שיהיו שם. אז בעצם שוק התעסוקה, צריך להגיד, אנחנו כדור הצעיר, דור הוואי, זה באמת אחד הדברים שהכי מטרידים אותנו. אותו פורמה ממה יקרה, מדברים עלינו כדור שאוהב להחליף עבודות, להחליף הזדמנויות, ומשבר הקורונה בכלל טלטל את עולמנו. אבל לפני שנצלול דווקא למה שקרה בקורונה, נשמח דווקא לשמוע ממך מה היה לפני. זאת אומרת, איך נראה שוק התעסוקה הישראלי, היתרונות שלו, הכשלים, האתגרים? אולי נתחיל קצת מזה.
כן, אז באמת הקורונה שינתה מאוד את שוק העבודה, ועשתה מין האצה של הרבה מאוד תהליכים שדיברנו עליהם קודם לכן, לפני המשבר, באמת שאף אחד לא הקשיב, כלומר, היה קשה להשיג קשב לגבי בעיות שוק העבודה, מהסיבה הפשוטה שעד הקורונה שיעור האבטלה היה מאוד נמוך, 3.5%, הכי נמוך היסטורית בתולדות מדינת ישראל, זה משהו כמו 150 אלף מובטלים. ראינו גם מגמות של עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה, ראינו אפילו בחברה החרדית שהרבה מאוד שנים שיעור ההשתתפות בעיה נמוך, ראינו עלייה מסוימת בשיעור ההשתתפות.
אחוז אבטלה, סליחה שאני שואל, זה המדד היחיד לשוק העבודה מצליח? אני מכיר שיש עוד מדדים, פריון, עניינים, אבל שאלה אם זה אינדיקציה לזה שהשוק העבודה עובד.
כן, אז זו שאלה טובה. אחוז האבטלה הוא אינדיקציה טובה לשאלה, האם יש לנו את הדבר הבסיסי? פרנסה לאנשים.
פרנסה.
אחרי השאלות של פרנסה, אז באמת מגיעות שאלות של פריון, של גובה השכר, של ביטחון תעסוקתי וכולי. אבל במושגים של תעסוקה ושל פרנסה, כנראה שכל מי שרצה לעבוד לפני הקורונה, הייתה לו עבודה. 3.5% לא מצאו עבודה, שהם נחשבו באמת שיעור אבטלה, זה נחשב אבטלה חיכוכית, אבטלה באמת מאוד מאוד קטנה, ולמרות ששיעור האבטלה היה מאוד נמוך, עדיין היו הרבה מאוד בעיות בשוק העבודה גם לפני הקורונה, למשל הנושא של שכר, שכר חציוני, שני שליש מהשכירים, השכר שלהם היה עד 7,000 שקל, פערים מאוד גדולים גם בנושא השכר, גם בנושא הביטחון התעסוקתי, הבדלים דרמטיים בין הביטחון התעסוקתי במגזר הציבורי למגזר הפרטי, ואני חושב שהבעיות המרכזיות היו שזה מין, יש מושג שאומרים לו כללת ההצלחה, שבגלל ששיעור האבטלה כזה נמוך, לא, אף אחד לא, לא עסק בזה, לא הייתה תחושת דחיפות, לא היה לחץ, ואף אחד גם לא הסתכל על המגמות ארוכות הטווח, שבסופו של דבר, במהלך הקורונה, חלקם התפוצצו לנו בפרצוף. אני אמנה אולי כמה מהם, שזה הדברים שבאמת כן צריך להסתכל עליהם כשמדברים על שוק העבודה. אז קודם כל גלובליזציה, אנחנו יודעים שמשרות נודדות בין מדינות בצורה הרבה יותר חופשית מבעבר, זה יכול להיות או העברת מפעלי ייצור למקומות אחרים, או העברת פעילויות משיקולים של מס, או מה שנקרא דווקא בהיבט של ההיי-לבל, שזה בריחת מוחות, באים אנשים שהם מאוד מוכשרים ומאוד מוצלחים, והולכים למקום שבו ישלמו להם הכי טוב. הדבר השני באמת קשור לטכנולוגיה, וטכנולוגיה הרבה פעמים מייצרת מקומות עבודה חדשים ומייתרת מקומות עבודה אחרים. למרבה הצער, אנשים שעבדו במקומות שהתייתרו, לא בהכרח הם האנשים שיזכו בג'ובים שנוצרו כתוצאה מהמגמות האלה. אז זה מחייב אותך בעצם, אותך.
אין להם את ההכשרה לזה.
נכון. וזה מחייב אבל כן לייצר איזשהו מסלול של הכשרה, והבעיה המרכזית שהיא לא בעיה, היא ברכה, אבל יש איתה תופעות לוואי, זה ההתארכות תוחלת החיים. מתחילת שנות ה-70 ועד היום, תוחלת החיים הממוצעת שלנו גדלה ב-10 שנים. זה דרמה.
כן,
10 וואו. שנים נוספו לנו, וצריך לעשות משהו מ-10 שנים, אלא צריך להתקיים, צריך לדאוג לסידורי דיור, תזונה, תעסוקה, אפילו ברמת התעסוקה בפנאי, דיור מוגן, הרבה מאוד אתגרים שצריך להתמודד איתם. אז אם אנחנו חיים הרבה יותר שנים, זה אומר שאנחנו כנראה צריכים לעבוד יותר שנים, ולייצר יותר כסף כדי שיהיה לנו ביום שבו אנחנו נצא לפנסיה. דבר נוסף שכן קשור לפחות לכלכלה הישראלית, יוקר המחיה פה מאוד גבוה. Mm-hmm. אנחנו מדברים על סדר גודל של 20% יותר בממוצע ממדינות ה-OECD, וכשיוקר המחיה גבוה, זה אומר שאתה לא יכול להתקיים פה, אתה לא יכול לשרוד אם אתה לא מתפרנס, אם אתה לא מתפרנס בצורה סבירה.
אולי רגע גם נוסיף על זה, הדור הצעיר נראה לי הוא חונה לכל האתגרים האלה, מה שציינת, ובנוסף, ב-DNA שלו, אוהב גם להחליף, זאת אומרת, אוהב לשנות כל שנתיים, שלוש, שזה אולי קצת שונה מהדורות הקודמים. זה לדעתך, זה אתגר, זה יתרון בשוק עבודה ישראלי?
כן, תראה, ביטחון תעסוקתי, יש לו ערך מאוד מאוד גבוה. היכולת שלך לתכנן את העתיד הכלכלי שלך, כשיש לך ביטחון תעסוקתי, הוא הרבה יותר טוב מאשר כשאין לך ביטחון תעסוקתי. אני אתן דוגמה אחת, דווקא ממאורעות החודשים האחרונים. רואים למשל שמי שרכש דירות להשקעה בחודשים mm-hmm. האחרונים בישראל, זה אנשים שיש להם ביטחון תעסוקתי, mm-hmm. מגזר ציבורי, עובדי בנקים, עובדי מערכת הביטחון. אתה רואה שהשיעור שלהם בקרב רוכשי הדירות להשקעה הוא כפול מהשיעור שלהם באוכלוסייה. אז זה יפה שאתה רוצה להחליף עבודה כל שנתיים, ואתה לא רוצה להתחייב לאף אחד, אבל, וזה בסדר, ובטח בגיל צעיר זה על הכיפק. אבל יש לזה משמעויות כלכליות. אני זוכר שכשאני השתחררתי מהצבא, אז בא אליי אחד הדודים שלי שעובד בחברת החשמל, ואמר לי, בוא אני אסדר אותך בחברת החשמל, יהיה לך ביטחון, יהיה לך קביעות, יהיה לך פנסיה. ואני חושב שבגיל 22 הסתכלתי על הדבר הזה כעל כללה. כלומר, מה, לקשור את גורלי בגיל 22 עם מקום עבודה אחד, עד גיל, אני לא יודע איזה, ולעבוד רק בו? לי זה נראה כמו כללה באותם ימים. ולכן אני יכול להתחבר לרעיון הזה שאנשים צעירים שאומרים, אני לא רוצה לקשור את גורלי עם אף חברה, אבל תזכרו, יש ערך כלכלי מאוד גבוה לביטחון תעסוקתי.
אני חושב שהם מתחילים להרגיש את זה ברגע שיש ילדים. כאילו, אני גם, אני כבר רבה שנה וחצי, עד אז באמת, אתה יודע, הכל היה רגוע, אתה מגיע אחרי המשכורת, משלם את השכר דירה, השכלה גבוהה, עניינים, אבל פתאום אתה מרגיש את הצורך לתכנן קצת יותר קבוע, כי יש לך אחריות.
נכון, יש לך אחריות, ואתה צריך לספק לדור הבא גם מגורים, וגם חינוך, וגם בריאות, וגם מזון, וגם חוגים, ולימודים, והדברים האלה עולים כסף, ואתה לא יכול כנראה לספק אותם, כשההסתכלות שלך, כשהאופק התעסוקתי שלך הוא מאוד מאוד קצר, ואתה מדלג ממקום למקום בלי חשבון.
אז כל האתגרים האלה שהצגת, את מי זה מטריד היום במדינה? כאילו, האם הממשלה מתעסקת בזה, התעשיות מתעסקות בזה? דיברנו קצת לפני על דוח מבקר המדינה שיצא ב-2019, הייתה לך גם התייחסות אליו. נראה שאף אחד לא מעדד את הדברים האלה, זה לא מטריד אף אחד?
אז זהו, אז כל עוד באמת שיעור האבטלה היה מאוד נמוך ולא הייתה קורונה, אז באמת לא הייתה תחושת דחיפות, לאף אחד לא היה עניין לעסוק בזה. בדרך כלל פוליטיקאים עוסקים בדברים שיש בהם תחושת דחיפות, שיש לחץ ציבורי, שמישהו, אתה יודע, מנסה לזעזע את כיסאם, וצריך להודות, אף אחד לא אימת את הפוליטיקאים עם הבעיה הזאת, ולכן בישראל, בדרך כלל אם אתה לא עם הגב לקיר, אתה לא מקדם עניינים. מבקר המדינה עסק בדק את העניין הזה עוד לפני הקורונה, אני זוכר שאפילו זימנו אותי שם לאיזושהי פגישת שיחה כזאת, על אתגרי שוק העבודה, משום שאני חושב שקראו שם את הדברים שקורים בעולם. מדברים בעולם בשנים האחרונות הרבה על הבעיות שדיברנו קודם, על האתגרים שמייצרים גם הגלובליזציה וגם הטכנולוגיה וגם התארכות תוחלת החיים, וגם העובדה שהטכנולוגיה הרבה פעמים מייתרת הרבה מאוד משרות. אני אתן דוגמה, כשמדברים על רכב אוטונומי, תחשוב כמה עשרות מיליוני משרות של נהגים בעולם עשויות להתייתר, אם באמת יהיה רכב אוטונומי. מה הם יעשו האנשים האלה? ולכן
כנראה שהם לא יהיו מתכנתים שיתכנתו את ה...
אבל משהו הם יצטרכו לעשות. כן, משהו הם יצטרכו לעשות. ויש דיון שלם, ואולי תכף נגיע אליו, שעוסק בשאלה האם באמת חייבים לייצר מקומות עבודה לכולם, או שצריך להכיר בזה שהטכנולוגיה מחסלת משרות, מייעלת מאוד את חיינו, ויכול להיות שצריך לתת לאנשים שיודעים לייצר הרבה מאוד ערך כלכלי לעבוד, ולאנשים שלא ממש יודעים לייצר ערך כלכלי גבוה, לתת להם איזושהי הכנסה בסיסית, אוניברסלית, אפשר להגיע לנושא הזה בהמשך. בכל מקרה, אז משרד מבקר המדינה קרא קצת כנראה עיתונות בינלאומית ומקומית, והגיע למסקנה ששוק העבודה זה באמת דבר שדורש לפענח אותו ולהבין לאן הוא הולך. והם גם בדקו וראו, ורואים את זה גם בדוחות של בנק ישראל, שבישראל כל הנושא של השקעה בהכשרה מקצועית הוא מאוד מאוד נמוך. היחס של ההשקעה בהכשרה מקצועית מתוך התוצר בישראל הוא מהנמוכים ב-OECD, ויש מדינות שבהן ההשקעה היא הרבה יותר גבוהה. למשל, בדנמרק, יצא לי להסתובב ולהכיר את שוק העבודה הסקנדינבי, והייתי בסיור בדנמרק לפני כמה שנים, יש להם מודל שקוראים לו Flex Security. שהמודל הזה בעצם בא ואומר, אנחנו רוצים גמישות מוחלטת בנושא התעסוקה, אפשר לפטר, אפשר לגייס עובד.
וצריך להגיד, זה מדינה סוציאלית סקנדינבית.
סוציאל דמוקרטית לחלוטין, מדינת רווחה, אבל זה לא שהם סתם אומרים שאפשר, הם קוראים, you can hire, you can fire, הם לא סתם שאתה יכול לפטר. המדינה נכנסת בנעלי המעסיק, והיא זו שמספקת רשת הגנה לאותו עובד, בדמות, אחד, דמי אבטלה ממושכים, ושתיים, הכשרה מקצועית. הכשרה מקצועית זה דבר נורא חשוב, תדמיין קבוצת כדורגל. קבוצת כדורגל שיש על המגרש 11 שחקנים. אבל לאורך הקווים יש 3-4 שחקנים שכל הזמן עושים חימום.
מתחממים.
הם מתחממים. למה הם מתחממים? כדי שאם יגיע הרגע שבו יגידו להם, אתם עולים לשחק, אתם עולים למגרש, אז הם יהיו קשירים. ושוק העבודה צריך להיות אותו דבר. אתה צריך שאנשים כל הזמן יהיו ברמת קשירות גבוהה, בין אם אתה על המגרש ובין אם אתה על הקווים, משום שאם אתה נפלט משוק העבודה ואתה לא נמצא בדבר הזה, אז יכול להיות שאתה גוזר על עצמך באמת מוות תעסוקתי להרבה מאוד שנים, ועד לזה יש כמובן מחירים כלכליים, חברתיים, נפשיים וכל הדברים שנלווים לזה.
אז האמת שזה מעניין המודל הזה. אני חייב להגיד עד לפני שנתיים, לא הכרתי אותו בכלל, בעיקר האמת קריאה נראה לי בתורים שלך וקצת שיח שהיה אצלנו בהתאחדות, כי כל מה שאנחנו שומעים היום, זה את המאבקים היומיומיים בין הארגוני עובדים לבין הקבוצות, או אם זה המעסיקים, או עכשיו כל אותה יותר הליברטיאנים שעולים, כל מיני קבוצות, וזה בסוף נראה קצת משחק סכום אפס, ששתי הקבוצות האלה באות ומתנגחות, אז השאלה בכלל, האם במדינת ישראל לדעתך אפשר בכלל לצמוח למודלים האלה, שמאזנים בין הצרכים של העובד, של המעסיק, ומכניסים את המדינה, את הממשלה כשחקן נוסף לתוך המשולש הזה?
אז זהו, אז עד הקורונה, היו לי המון שיחות על בנושא הזה עם הרבה מאוד פוליטיקאים, אנשים בהסתדרות וכולי. אני אפילו זוכר שיחה אחת שהייתה לי פעם עם יושב ראש ההסתדרות, אופר איני. חזרתי מדנמרק ודיברתי איתו על המודל הדני, שבאמת יש בו אמון ויש בו הכשרה מקצועית, ויש פה דמי אבטלה ממושכים, ויש פה גמישות תעסוקתית. ואז הוא כזה אמר לי, אני זוכר אפילו כתבתי איזה טור שהכותרת שלו הייתה נשמה. אני בעד המודל הדני, אבל בישראל זה לא יעבוד. למה? כי בישראל, אם אתה מוותר על משהו שהשגת, על קביעות, על ביטחון תעסוקתי, אתה לא תקבל את התמורה. ולכן
יד שנכבש לא יחזור.
בדיוק. אז מודל דני לא הביאו לפה, מודל איני כן הביאו לפה, אבל, וכמה שחשבתי שזה לא רלוונטי ולא יביאו את זה לפה וזה לא יקרה, בתקופת הקורונה אני חושב שיש לי איזה מחשבות שניות על השאלה האם אפשר לעשות ורסיה כלשהי של מודל דני, כי בעצם מה קרה כאן? בין לילה, הרבה מאוד אנשים, למעלה ממיליון איש, נהפכו למובטלים, סגרו להם את העסק, סגרו להם את מקום העבודה, שלחו אותם הביתה, והממשלה הבינה מהר מאוד שהיא לא יכולה לעשות את זה בלי לתת לאנשים האלה איך להתקיים באותם, באותם חודשים שהם היו בבית.
צריך לציין שכמעט מחצית מהם, 47% מאותם מובטלים או בחלט, היו הדור הצעיר. איבדו, היו בחיי הלילה, מסעדות, נמל תעופה, הכל, כל הזירות האלה, המשרות הזמניות. וצריך להגיד, זה אדמה היציבה, הקרקע הכי יציבה שהתעררה לנו בן רגע, כי הדור הצעיר גם בונה על אותם מזכורות כדי לשלם שכר לימוד, לשלם שכר דירה. אנחנו כהתאחדות פתאום מצאנו את עצמנו עם פניות שלא היו לנו בעבר, שסטודנטים אומרים, אנחנו לא מסוגלים להמשיך בלימודים, אין לנו כסף. ת, תעזרו לנו. הדמי אבטלה, גם מי שלא מכיר, אז הדמי ביטוח לאומי, אם אתה מתחת לגיל 28 למשל, אז יש לך הפחתה שהממשלה לא תקנה את זה בקורונה, וחלק מהם גם עובדים בשחור, צריך להגיד, אפשר להגיד לטוב, לרע, זאת הייתה המציאות. בייביסיטר, כל מיני זירות, או על טיפים, ופתאום מצאו את עצמם עם הכנסה חודשית של 700 שקל, עם הוצאות שנשארות אותו דבר, 4,000, 5,000, 6,000, וזה ירער לנו. אז בקורונה אנחנו הצלחנו לייצר רשתות ביטחון מול המדינה, להגדיל מלגות, משרות הצלחנו, אבל מה הלאה? זאת אומרת, עכשיו מטריד אותנו באמת, כמו שאתה אומר, מה יהיה ביום של אחרי, והיום של אחרי הוא עכשיו. בסוף יוני, מה שאמור לקרות זה שהמודל חל"ת אמור להיפסק, דמי אבטלה, והרבה צעירים, סטודנטים, באמת שואלים את עצמנו, אוקיי, מה יהיה הלאה? אז אנחנו כהתאחדות חושבים שזה וקטור נכון רגע אולי להפסיק את המגמה הרוחבית, כדי לא לתמרץ אבטלה, אבל מה עושים קדימה?
כן, תראה, קודם כל כדי להבין מה מצבו האמיתי של שוק העבודה, צריך להתחיל להיגמל מההתערבות המלאכותית של הממשלה, מתשלום החל"ת, כי זה באמת יצר גם תופעות לוואי. אני לא יודע להעריך מהו שיעור התופעות הלוואי. די ברור שהממשלה עשתה נכון כשהיא נתנה רשת ביטחון רחבה מאוד, לא שאלה את עצמה שאלות למי כן ולמי, פשוט נתנה רשת ביטחון, כי זה באמת היה משבר שבו כמעט שליש מכוח העבודה פשוט מצא את עצמו בבית. אבל הגענו לרגע שבו המשבר הזה, או לפחות החלק של התחלואה, הסתיים, האוכלוסייה ברובה מחוסנת, המשק נפתח, המגבלות הוסרו, ואז כדי להבין באיזה מצב אנחנו, אתה צריך קצת, אתה יודע, זה כמו גל כזה, שאתה לא רואה את המים, אתה לא רואה, וברגע שהחול שוקע, אז אתה סוף סוף יכול לראות את התמונה. החול ישקע ברגע שהממשלה תפסיק את התמריצים האלה. מצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, האם הפסקת התמריצים הזו משאירה הרבה מאוד אנשים בלי פתרון? כי צריך להזכיר שוב, שיעור האבטלה היה 3.5%, משהו כמו 150 אלף מובטלים, כרגע יש סדר גודל של 450 אלף מובטלים, כלומר כבר פי שלושה ממה שהיה לפני הקורונה, ואנחנו לא יודעים להגיד מה יקרה בדיוק ביום שבו שהכל יופסק. כמה מתוך אותם 450 אלף אנשים יחזרו לעבוד? אנחנו יודעים בוודאות שהרבה משרות פשוט התעיינו, כי עסקים נסגרו, כי מקומות עבודה התייעלו, ניצלו את הקורונה כדי להתייעל, ואז צריך לראות מהו המספר ומה הם התחומים, וגם מי הם האנשים שבעצם לא מצליחים למצוא מקום עבודה.
השאלה גם אם מסתכלו עליהם. כי בדיוק. בסוף מאוד קל להסתכל על המסה הגדולה, גם זה יחזור כנראה לאחוזים הנמוכים, אבל אז פתאום דיברנו גם קצת לפני על הסוגיה של הפריפריה הגיאוגרפית, שזה אזור שנפגע יותר, נגיד, בסוגיות של אבטלה. גם לנו יש, הרי אנחנו פרוסים בכל הארץ, ואנחנו, האגודות שלנו אומרות, כאילו, פתאום סטודנטים בקריית שמונה, בתל חי, או בסדרות, נתיבות, או דימונה, פתאום רואים שאין את העבודה, אפילו הבסיסית. אתם אומרים שיש עבודה בסופרים, חפשים, אצלנו אין את הדברים האלה. אז אנחנו מסכימים שהמגמה שהמדינה צריכה לעשות זה רגע להפסיק, אבל אנחנו חוששים מאוד, האמת, שאותם אוכלוסיות פתאום לא יסתכלו עליהם אחר כך, כי אחוזים יהיו נמוכים של האבטלה, נחזור לאותו מצב שהכל בסדר.
כן, אז קודם כל החשש הזה הוא במקומו. לא צריך לקחת בחשבון שהממשלה תמיד תפתור את הבעיות לכולם. זה כן נכון שהממשלה עבדה בצורה מאוד רוחבית, נתנה פתרון רחב וכוללני, ועכשיו, גם בגלל שהמגפה הסתיימה, וגם בגלל שצריך להחזיר את האנשים בכל זאת לעבודה ולייצר את התמריצים הנכונים, צריך לעבור לפתרונות קצת יותר נקודתיים, יותר ספציפיים, לזהות את המוקדים, גם הגיאוגרפיים, גם הענפיים, גם המקצועיים, וגם הגילאים, שבהם אתה אומר, שם באמת יש בעיה, ואז הממשלה צריכה לבוא ולתת שני דברים. אחד, לזהות האם זו בעיה כרונית, האם זו בעיה שמקצוע מסוים, ענף מסוים, אזור גיאוגרפי מסוים, באמת חטף מכה שהוא לא מצליח להתאושש ממנה, ואז אם כן, אז צריך לבוא ולייצר שם פתרונות. פתרונות יכולים להיות גם הערכת של תקופת האבטלה, כלומר כן לתת דמי אבטלה, רשת ביטחון כלשהי, וגם לתת מענה בדמות הכשרה מקצועית. אם מפעל מסוים נסגר במקום מסוים, אתה צריך לראות בכמה אנשים מדובר, באיזה אנשים מדובר, האם מדובר באנשים שיש דברים לתת להם בדמות הסבה מקצועית וכו', אז כן, צריך לעשות את הדבר הזה, אבל אני חושב שעד שלא תפסיק את התמריצים, יהיה קשה מאוד לעשות מיפוי אמיתי. כן, המיפוי אמיתי של הנפגעים ושל המענה הנכון לאותם צרכים, אבל זה האתגר אולי הכי גדול של הממשלה החדשה שאמורה להיכנס, להיות מושבעת בשבוע הבא, כן לבוא ולהסתכל גם טווח קצר, כלומר פתרונות של רשת הגנה חברתית לטווח הקצר, וגם טווח בינוני וארוך, כלומר איך אתה בכל זאת מסייע להרבה מאוד אנשים, לחזור לשוק העבודה, לקבל את הכלים המתאימים, ויש סבירות מאוד גבוהה שבמהלך הקורונה ראינו טרנספורמציה מאוד משמעותית, גם בסוגי עיסוק מסוימים, גם בשוק העבודה, גם במקצועות מסוימים. אני אתן דוגמה אחת. פגשתי מנהל בכיר באחד הבנקים לפני כמה זמן, והוא אמר לי שבמהלך הקורונה הם התרגלו לזה שעובדים עובדים מהבית, ושלקוחות מזמינים תור, הם לא פשוט באים לסניף ונכנסים ועומדים בתור, והדבר הזה שינה לחלוטין את דרך העבודה הבנקאית, עד כדי כך שאם הוא היה עכשיו מעסיק את כמות העובדים שהוא באמת היה זקוק לה במסגרת התנאים החדשים, הוא היה צריך רק רבע מהעובדים.
וואו.
תחשוב, אם לבנק יש 8,000 עובדים,
הוא
אומר לך, אני יכול להסתדר עם 2,000 עובדים, 6,000 עובדים יכולים ללכת, ועובדי בנקים זה עבודה גם עם ביטחון תעסוקתי, גם עם שכר גבוה יחסית, כמעט 25-30 אלף שקל בחודש. זה דרמה. זה דרמה, כי בנק זה דבר נורא מסורתי כזה, כבד, ופתאום אתה אומר, הרבה מאוד לקוחות עוברים להשתמש בשירותים ישירים למיניהם, אם זה כספומטים, אם זה מובייל, אם זה אינטרנט, והרבה מאוד סניפים הופכים להיות מיותרים. תסתכל סביבך, אתה תראה שהרבה מאוד סניפי בנק שפעם הכרת, נסגרים בזה אחר זה.
אז אולי זה בעצם מחזיר אותנו שוב לאותו פתרונות לטווח ארוך ובינוני שדיברת, המודל הפלקס סקיורטי והמערכי הכשרות מתקדמות. אז איך בעצם אתה רואה את ההזדמנות שנוצרה פה בקורונה כדי להניע תהליכים גדולים כאלה?
כן. אז תראה, קודם כל צריך קצת לנתח את מה שקרה פה בשנה הזו. די ברור שהדברים שקרו הם היו אד-הוק. יש פה מגפה, פעם במאה שנה, משהו מאוד קיצוני, שאגב, הממשלה גם לא עושה טובה לאף אחד שהיא משלמת לו דמי אבטלה. די ברור שהממשלה לא הייתה עושה את זה, הייתה קורסת עוד הרבה לפני שהיא קרסה, כי זה יוצר משבר ותסיסה חברתית באמת מטורפת, שאתה סוגר לי את מקום העבודה שלי ואני לא יכול ללכת אליו. אני חושב שצריך לקחת מהתקופה הזו כמה דברים. אחד, את העובדה שהרבה מאוד מקומות עבודה למדו לעבוד בצורה קצת שונה, גם לספק שירותים מרחוק, גם לעבוד מרחוק ולשלב בין הדברים האלה. זה אומר משהו על ההיברידיות שהולכת ללוות את חיינו, את חיינו כולנו בשנים הקרובות, גם נושא של עבודה, גם מהבית, גם מהמשרד, גם העניין של, אתה תראה לדעתי יותר אנשים שהם גם שכירים, וגם עצמאים, כלומר, יש להם את המקום עבודה שלהם, הם עושים עוד משהו. אתה תראה הרבה מאוד אנשים שעובדים גם פרונטלית באיזשהו משרד, וגם דיגיטלית באמצעות שירותים דיגיטליים כאלה ואחרים, וזה אומר שאנחנו צריכים לפתח כולנו הרבה יותר כישורים וסתגלנות לתנאים האלה.
זה בדיוק מרים לי לשאלה המרכזית שמטרידה אותנו מאוד כסטודנטים, זה האקדמיה. כי שאתה אומר שאנחנו צריכים לפתח מיומנויות ולייצר כלים שיוכלו להיות איתנו גם ביום של אחרי, היום אנחנו כסטודנטים מרגישים שהאקדמיה לא שם. אתה יודע, מלבד קורסים בודדים, כמאקרו, אני למדתי גם משפטים, גם מדעי הרוח, אז אני חוויתי את זה מכל מיני זוויות, עכשיו מדעי החברה. והאקדמיה עדיין, בשנה האחרונה היא עברה כן מהלך מהיר של מעבר לזום, וצריך כן לציין את זה לטובה שהאקדמיה לא נסגרה, ועכשיו יש בדיוק שאלות, לאן לוקחים את זה קדימה, אבל עדיין אנחנו, לפחות התחושה שלנו שלא יהיה איזה שינוי דרמטי, אלא אם כן באמת תהיה שם איזה... ההנהגה תנסה לקחת את זה, ההנהגה של האקדמיה כמובן, תנסה לקחת את זה למקום של גם על הקשר לעולם, אחרי התואר, לשוק התעסוקה. מעניינתי דווקא מהזווית שלך, אולי דווקא לא מזווית אקדמית, אלא שמישהו מסתכל על כל השוק, על האקדמיה, איך אתה רואה את האקדמיה היום בשאלה הזאת של החיבור לשוק התעסוקה?
כן, אז קודם כל, הרבה מאוד שנים מתעסקים בשאלה, האם תפקיד האקדמיה זה לתת לך מקצוע ביד, מה שנקרא, או להשכיל את דעתך, להרחיב את דעתך, לתת לך קצת כלים. תראה, משתמשים בשנים האחרונות הרבה במחקר, במושג השכלת יתר. ויש טענה שבישראל יש השכלת יתר, כלומר, יש הרבה מאוד אנשים שרכשו השכלה שהיא לא רלוונטית לתחום עיסוקם. בישראל שיעור האקדמיים הוא מאוד גבוה, 49% מקרב אוכלוסיית גיל העבודה המרכזית, שזה 25-64. אני מודה שאני אישית קצת מתעצבן מהמושג השכלת יתר, כי כי השכלה זה לא סוכר או שומן או קופאין או נטרן, זה לא מוצר שלילי. זה לא מוצר שלילי, השכלה זה דבר טוב, וזה פתח למוביליות חברתית, וזה פתח להרבה מאוד דברים, ויכול להיות שגם השכלת היתר היא יתר בתקופה מסוימת, ומתישהו היא דווקא תורמת לך. אבל זה עדיין מעורר את השאלה, שאלות כלכליות, כאילו אתה אומר, למדתי 3 שנים או 5 שנים, ואף אחד בשוק העבודה לא מחכה לי בעצם כדי שאני אעשה משהו עם זה, וזה כמובן מתכון גם לתסכול, לתסיסה, והאמת שזה גם מתכון לבעיות כלכליות, מקרו-כלכליות, שלמשל פריון נמוך מדי, כי אם לא רכשת את ההון האנושי הרלוונטי לתחומים האלה, אז זה פוגע באמת ברמת המיומניות. תראה, הממשלה, נדמה לי מי שהיה שר החינוך, מי שהולך להיות ראש הממשלה עכשיו, נפתלי בנט, בזמן שהוא היה שר החינוך, הוא שינה את התקצוב של, את הסבסוד הממשלתי למשרות בתחומי מדעי המחשב, הנדסה וכולי, שמאוד מתגמלות, והוריד את הסבסוד למקצועות שיש בהם עודף, שזה מנהל עסקים, משפטים, מקצועות שהם קצת, יש בהם היצע מאוד מאוד גבוה. זה התחלה. אבל אני אגיד לך כמה דברים, ואני מתמודד איתם האמת גם כהורה, גם כמי שמכיר הרבה אנשים צעירים, הרבה פעמים אומרים, טוב, השוק יפתור את הבעיה. אם אתה סיימת מדעי המחשב, ואתה מקבל בג'וב הראשון שלך 25,000 שקל או 30,000 שקל, ואני סיימתי תולדות האומנות ואין לי ג'וב ראשון, וגם אם יש לי, אז הוא שכר מינימום לכל היותר, אז יכול להיות שמתישהו אני אגיד לעצמי, טוב, אז אולי אני צריך ללמוד מדעי המחשב. אבל זה לא פתרון הגיוני, כי לא כולנו בנויים ללמוד מדעי המחשב, אבל באמת אנחנו גם לא היינו רוצים חברה שכולם שם הם רק בוגרי מדעי המחשב, ולכן לא משם מגיע הפתרון, גם אם אתה יכול לעשות איזה הסתות בשוליים של אנשים מתחום לתחום. הדבר השני זה מה שדיברנו קודם, הכנסה בסיסית אוניברסלית. אני חושב שכל חברה צריכה להחליט שיש מקצועות, או יש תחומי עיסוק שאנחנו רוצים שהם יתקיימו.
שיהיו בחברה.
אנחנו רוצים אומנים, ואנחנו רוצים עובדים סוציאליים, ואנחנו רוצים מורים, ואנחנו רוצים מוזיקאים, ואנחנו רוצים הרבה מאוד דברים שיש להם ערך חברתי מאוד מאוד גבוה, גם אם הכלכלה לא יודעת לתגמל את האנשים האלה בצורה טובה. בכל העולם מתקיים הדיון הזה על הכנסה אוניברסלית בסיסית, עוד לא פתור, אבל הגיע הזמן מה שנקרא לחשוב עליו, והקורונה קצת העיצה אותו. והדבר הנוסף זה מה שדיברנו קודם, שאנחנו נצטרך באמת לפתח את עצמנו כיצורים יותר היברידיים, לעשות גם חלקי משרות. לפעמים אתה יכול להיות שאתה צריך, שאלו אותך איפה אתה עובד, אז פעם ישאלו אותך איפה אתה עובד, אז היית אומר, בבנק או בסלקום, יש סבירות מסוימת שישאלו אנשים איפה הם עובדים, אז הם יגידו, אני עובד בחברת תקשורת א', ואני נותן שירותים פרטיים לחברה מסוג ב', ואני גם עושה פעם בשבוע, אני מעביר חוג יוגה למישהו.
האמת שזה מודל שמאפיין מאוד את הדור הצעיר.
נכון.
בלי שום קשר לפרנסה, אנחנו פשוט אוהבים להיות במספר תחומים, במספר זירות, אז אולי באמת זה גם...
אבל זה לא רק זה, אני חושב שזה גם לפעמים החוסר היכולת להשיג הכנסה מספיק טובה, כן? כי אני רואה לפעמים הבת שלי במהלך הקורונה עבדה ב3 מקומות עבודה, כן? 3 מקומות עבודה, היא עבדה גם בלימודי אנגלית, גם בטלמרקטינג של משהו, וגם בניקוי של איזה משרד. להגיד לך שהיא מצליחה לגרד מזה איזו הכנסה אדירה? לא, אבל כשאתה סטודנט, אז אין מה לעשות, אתה צריך לשלב הרבה מאוד דברים. אני חושב שזה ידרוש מכולנו יותר מיומנויות, גם בתחום של דיגיטל, גם בתחום של עבודה מרחוק, גם בתחום של ניהול עצמי. יש לי חברה שהייתה שכירה הרבה מאוד שנים, הפכה להיות עצמאית, ואמרה לי שהדבר שהכי קשה לה, זה אחרי שהיא ניהלה הרבה מאוד אנשים, היא התגילתה שהכי קשה לה לזה לנהל את עצמה. אז זה גם סוג של סקילס שאנחנו צריכים לדעת להכיר אותו, להכיר את החיים של עצמאי. אגב, יכול להיות שגם עבור עצמאים, הם יצטרכו להכיר את חיי השכיר. עצמאי לכאורה לא עושה חשבון לאף אחד, לא עושה מה שהוא רוצה.
מתחילים לראות, מדברים על רשת ביטחון לעצמאים, השיח מתחיל ללכת נראה לי לאזורים האלה.
נכון, נכון. אז אנחנו נצטרך, הממשלה בכל מקרה לדעתי, צריך כן לחשוב גם על הכשרה מקצועית וגם על רשתות הגנה חברתיות, ששוב, הם לא יהיו פתח לטפילים, לאנשים שכאילו תופסים טרמפ על השיטה ומנצלים אותה, כי הדברים האלה תמיד קיימים, בחברה הישראלית הם קיימים מאוד, החברה הישראלית היא הטרוגנית, רמת הסולידריות בה מאוד נמוכה, יש בו מערך שונה של חובות וזכויות.
גם צריך להגיד, לא תמיד צריך לגזור את המדיניות הכללית מדברים שאולי נמצאים בשוליים. בסוף צריך איזה וקטור כללי וחזון ומדיניות, וגם אני חושב שבדיוק אנחנו גם לקראת סיום, אז אני, הנקודות שנתת הם נראה לי עוזרים לנו גם להבין לנו, כדור צעיר שמסתכל קדימה, ששוק התעסוקה זה משהו שגם אם אין דחיפה, זה לא רק יגיע מהממשלה. וגם לא בטוח מהמעסיקים או מארגוני העובדים, כל אחד נמצא באיזה זירה שטוב לא כבשו יעדים וכנראה לא יזוזו. ואני חושב שמה שמאפיין אותנו כצעירים זה שאנחנו לא שם, לא שם ולא שם. אנחנו עדיין בדיוק יוצאים מדרכנו מהאקדמיה, וזה אולי גם המקום שלנו, ועל זה בעיקר נדבר גם בוועידה, איך אנחנו מצליחים להזיז את כולם לשם. וגם בוועידה יהיו שחקנים מכל מיני, מכל הגזרות. וגם לקראת הממשלה, אנחנו, הוועידה הזאת אמנם היא נקבעה מראש, לא ידענו מתי, אם תהיה ממשלה, לא תהיה ממשלה, אבל קרה, והשבוע הבא תושבע ממשלה, וזה קריאה מרכזית שלנו. בסוף מהזוויות של האג'נדה שאנחנו הולכים להציב לקראת ממשלה חדשה, שוק התעסוקה החדש זה הדבר שבליבנו, גם בגלל הפרנסה, אבל גם בגלל ההגשמה. אנחנו מסתכלים על תעסוקה כמשהו שעוזר לנו להגשים אותנו כדור צעיר. אז קודם כל, צריך להגיד, סקרנו פה מלא זירות, והיה באמת, גם ברמה האישית, אני בטוח למאזינים ומאזינות היה מרתק, אז אני רוצה להודות לך, סמי, מאוד על שהצטרפת גם עכשיו, וגם לקראת הוועידה. ואני חושב שאנחנו מתחילים פה תהליך, תהליך שיקח אותנו בחודשים הקרובים, ואולי בשנים הקרובות.
אני יכול להיות איזה טיפ לסיום, לממשלה החדשה. אני הסתכלתי על קווי היסוד של הממשלה החדשה, ובאחד מהם רשום, זה הצעה של יאיר לפיד, אני יודע את זה, שהוא רוצה להגדיל את שיעור עובדי ההייטק בישראל, מהיום יש 9% מהשכירים עובדי הייטק, ל-15%, שזה בעצם להוסיף תוך 5 שנים, משהו כמו 150 אלף מקומות עבודה בהייטק, שזה טוב וזה יפה, כי זה תחום מתגמל והכל טוב ויפה. הייתי רוצה שיהיה לצד זה עוד יעדים, גם בתחומים שהם לא הייטק, מה לעשות? יש עוד אנשים שיכולים לעשות כל מיני דברים. כבר כן להציב יעדים ומטרות וחזון, לגבי עוד בעלי מקצוע ועוד תחומים שבהם אפשר לייצר מקומות תעסוקה. לא כולנו הייטקיסטים, לא נולדנו לזה, לא בהכרח זה מעניין אותנו. יש עוד הרבה מאוד בעלי מקצוע אחרים, וצריך לחשוב גם איך מייצרים להם איזשהו כוכב צפון, איזשהו מקום לשאוף אליו.
אני מסכים לחלוטין. במיוחד שבסוף לזירות ההייטק יש גם את השוק. השוק חזק בפני עצמו ועוזר למשוך, ויש זירות אחרות שלא. אני רואה את זה גם כחבר מלאג, אם לא היינו מייצרים עכשיו תוכנית יהודית למדעי הרוח, לא בטוח שזה היה מחזיק מעמד בקמפוסים בשנים הקרובות. אז בדיוק, אז כל אלה אנחנו הולכים לדבר. אז אני שוב, אני מודה לך מאוד שהצטרפת ועל כל הליווי ובתהליך. ולכל הסטודנטיות והסטודנטים שנמצאים איתנו כאן כבר בפרק השלישי, אני מזמין אתכם שוב גם להזין לפודקאסטים הקודמים ובעיקר להירשם לוועידה ב-17 ביוני בבנייני האומה בירושלים. אנחנו לקראת סיום הרשמה, אז תמהרו להירשם. אנחנו ניפגש שם, אנחנו הולכים לדבר על הסוגיה הזאת לעומק, ובעיקר מתחילים להגשים ולבנות פה שוק תעסוקה חדש.
כן. תודה לך, ובאמת בהצלחה בתהליך הזה של בניית שוק תעסוקה. נראה לי שנרצה או לא נרצה, חייבים לעשות את זה.
תודה רבה, סמי.
תודה.
עכשיו הדור שלנו, מבית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות.